אנחנו התחלנו ללמוד את איגרת תימן. ראינו שהיא דומה לאיגרת השמד שלמדנו, בזה שהיא ניתנה לקהילה שהיא עברה שמד. מצד שני, היא שונה באופן מהותי, בכך שאין השאלה שמופנית לרמב״ם על ידי יהודי תימן מה לעשות בשמד, אלא השאלה היא רגשית יותר. כלומר, יהודי תימן, מעבר לזה שחוו את השמד, וחלקם מסרו את הנפש וידעו מה צריך לעשות, או מה... זה לא הייתה השאלה שלהם. הם חוו קושי שהצטבר גם מגזרת השמד, גם מאיזשהו משיח שקר שהיה בתוכם ובלבל אותם ולא ידע, לא ידעו איך להתייחס לו, וגם מאיזשהו מומר שחי בתוכם, והם חיו במציאות שהיו הרבה ויכוחים עם המוסלמים. כלומר, המוסלמים, מעבר לזה שבכוח ניסו להשפיע על עבודת השם שלהם, הם ניסו גם לדרך השכל לשכנע בעצם שאין ממש כבר ביהדות, ולכן הדבר הנכון להתאסלם. ומכל הדברים האלה הרמב״ם פנו לרמב״ם שיחזק את רוחם בעצם, שידריך אותם.
הם עברו כמו שואה.
אמת. והרמב״ם התחיל בקודם כל בהערכה גדולה ליהודי תימן, למסורת שלהם, לעבודת השם שלהם, לתרומה שלהם לתורה שהיא גם הופצה החוצה, והתחיל עכשיו להסביר בעצם את היחסים בינינו לבין הגויים, איך הם נראים וכיצד הם מנסים, או קצת מתפתח הדרך שלהם לנסות להילחם ביהדות. אז מה שהתחלנו כבר בשיעור הקודם זה הניסיון של הגויים להילחם ביהדות בכוח החרב, שזה דבר אחד. הוא אומר שהם עושים את זה, למה הם עושים את זה? הם עושים את זה על צד קנאה ורשע. מה זה קנאה ורשע? קנאה היא באה מעצם המעמד שיש לעם ישראל המיוחד, שבתפיסה שלהם הם לא מסוגלים להבין שמעמד מיוחד הוא מעמד של שליחות, של משרת, של אדם שבא לעזור לך להתרומם. בתפיסה שלהם, למה הוא כאן ואני שם? מתוך זה, אז הם מרגישים קנאה ורוצים להילחם. ורשע, זה בא לומר, מתוך הנטייה שלהם, כשהקדוש ברוך הוא סבב ורצה לתת את התורה, אז שאלו מה כתוב בה. אז הערכים שהתורה מייצגת, הם מתנגשים עם דרך החיים של הגויים. ממילא, אם אנחנו ענייננו שדרכו של הקדוש ברוך הוא היא תשלוט בעולם, אז ממילא נטייה שלהם לרשעה לא תוכלה להתקיים. ממילא אנחנו איום עליהם, ולכן צריך להילחם בנו. וזה החלק הראשון, מה שבכוח הגויים מנסים לפגוע בעם ישראל. עכשיו הוא עובר לסוג השני של המלחמה בעם ישראל, וזה עוד לא קראנו, נקרא לאט לאט. במין השני הם נבוני האומות וחכמיהם. עכשיו מדברים על ויכוח שהוא שכלי יותר, שבא בעצם להחליש את עם ישראל באמונת השם. כי סריינים ופרסים ויוונים, והם גם כן משתדלים לסתור התורה ולנצח. בטענות יחדשו בהם חשד, במחלוקות ניצוח יחברון. השתדלו לסתור בהם את הדת ולמחות זכרה, כאשר השתדלו בה מתגברים בחרבותם. אז זה אסטרטגיה משלימה. יש צד אחד, הוא נלחם בחרב, ואז אתה... מה נותן לך את הכוח להילחם כשבאים אליך בחרב? שאתה מאמין בדרך שלך. אז מה משלים את זה? משלים את זה שאני גם אנסה לערער את האמונה שלך בצדקת הדרך. ואם אתה גם רוצה לפגוע בתך בכוח, וגם אתה נחלשת ואומר שלך מצחת הדרך, ממילא כבר נראה להם שהדרך סלולה, חס ושלום, נצח את עם ישראל. ואומר הרמב״ם, ולא זה יצלח, ולא זה יצלח, כי ערבות השם יתעלה שמו קדמה לנו על ידי ישעיהו. תחושת המצוקה שיש לאדם נובעת משתי דברים. אחד, מהמציאות שלו נמצא בה כרגע, ושתיים, מהתחושה שהמציאות הולכת ונעשית גרועה. ולא ברור איזה מהם קשה יותר. מה קשה? מה שאני חי כרגע אני יכול לחיות בה. אבל מה שהמוח שלי מתגלגל לאן שזה הולך רע, זה כבר אני מאבד כבר את האחיזה שלי. לכן הרמב״ם הוא אומר, תרגעו, הכל לפי התוכנית, אל תחשבו שמפה הולכים לאיזשהו מקום של חולשה. קדמן לידי ישעיהו שכל מתגבר שישתדל לנצח תורתנו ובטלה בכלי חרבו, ישבור השם אותם הכלים ולא יצליחו. וזה על צד המשל, שהשתדלותו לא תועיל ולא יגיע אל רצונו לעולם. תכף הביא את הפסוק. וכן כל טוען שישתדל לבטל תורתנו, איתו תסיים טענתו ויבטלנה וידיחנה ולא יתתמיד, כהתמדת טענתנו. אמר מייעד טוב, כל כלי יוצר עלייך לא תצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. שימו לב איזה דיוק בפסוק הזה. יש פה שתי ניסיונות, שתי דרכים לתקוף את עם ישראל. אחד על ידי כלים, מה זה הכלים האלה? זה החרבות, בכוח. מה הדרך השנייה שרוצים לתקוף? על ידי לשון, על ידי ויכוח, כדי להחליש את האמונה של צריכה לדרך. מבטיח הקדוש ברוך הוא שלא בזה, לא יועיל ולא יועיל. כל כלי יוצר עלייך, מה שיבוא אלייך בכוח, לא יצלח. וכל לשון, תקום איתך למשפט, בביכוחים של אמונות, גם זה תרשי, כלומר שאת תנצחי אותה. ושניהם חושבים, כלומר אלה שבאים בחרב ואלה שבאים בלשון, שניהם חושבים שזה בניין אפשר שינתץ, וישתדלו לנתק יסודותיו הצוללים עד המים. והם מוסיפים תורח ועמל, והבניין יישאר כבתחילה. יש פה שתי חיזוקים. יש פה חיזוק אחד שבא לומר שכל הדברים שקורים הם על פי התוכנית, שזה גם יכול לגרום חולשה לאדם. כשאדם קורא, מה, אנחנו עם נבחר, זה לא מה שצריך לקרות, זה לא צריך להיראות ככה. הרבה לא, זה צריך להיראות ככה, אחד. שתיים, אתה יכול נחלש, לאן זה הולך? הוא אומר הרבה, אל תדאג, לא יקרה מזה כלום, לא הולך לשום מקום. והאמת ילעיג בהם וישחק מהם על השתדלם לחולשת שכלם. במה שאין ראוי לאדם להשתדל בכיוצא בו, אמר הנביא, מתאר השתדלם ולעג האמת בהם. ננתקה את מוסרותמו ונשליך ממנו אבותמו, זה מה שהגויים אומרים על עם ישראל, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, יושב בשמיים, ישחק, השם הלעג למו. הנה, לא שרנו נגועים ומנוסים, כלומר לא הפסקנו מעולם להיות כאלה נגועים שתוקפים אותנו, תמיד היינו כאלה, משתי הכתות האלה כל ימי ממשלתנו וקצת ימי גלותנו. האמת שגם כשהיינו בארצנו ברוב הזמן היה מלחמות, היה אנשים שרצו להילחם, ועדיין ברוך השם, עם ישראל לא קרה לו כלום, גם אנחנו יכולים להגיד את זה עכשיו אחרי 2000 שנה, לא משנה מה קרה, לא משנה כמה סבנו.
כביכול הוא מסבור שינוי. מקצת ימי גלותנו, רוב הזמן עם ישראל גלה מארצו יותר משה בארצו.
כן, יכול להיות שבזמנו...
זה על הכלות של כללות ישראל עם ישראל.
בזמנו, אנחנו יודעים יותר שהגלות נתארכה.
בזמנו... לא, זה לא, 700 שנה, זה כבר 1200, 1300 שנה כבר. בכל זאת, מול ה-700 שנה שהיינו פה, זה הרבה יותר.
נכון. אז מה נסכם? נסכם, הרמב״ם בינתיים דיבר על שתי סוגי מתקפות שבאים על עם ישראל. מתקפה פיזית בחרב, ומתקפה מחשבתית בלשון, להחליש את הרוח של עם ישראל. ועד עכשיו זה היה כאילו כוחות שונים שכל אחד פעל בדרך אחרת. עכשיו הוא יבוא דרך שלישית, שהיא באה בעצם לשלב את שני הדברים האלה. אחר כך נתחדשה כת אחר שהרכיבה עניינה משני העניינים לאחד. רצוני לומר, התגבורת, כלומר לבוא בכוח על עם ישראל, והטענות והמחלוקת, ראתה שזה יותר חזק למחות זכר האומה והתורה, והסכימה שתתפאר בנבואה. מה החידוש בנצרות ובאסלאם? שהם לא באים מבחוץ כאילו, הם עכשיו באים בפנים. כלומר, אותם נבואים לכאורה שקמו להם, תשמעו, אני הייתי פה, אני מכיר מה שיש לכם להציע, ואחרי ששקלתי את כל האפשרות, הנה יש פה דרך חדשה שהיא הנכונה. ואני הייתי חלק מכם, אני אם הייתי רוצה, אולי הייתי נשאר, אבל זה לא, הדרך שלכם, זה ממש מלחיץ. זה אגב, מה שקרה גם ליהודי תימן, שאותו מומר, הוא זה שהיה מתווכח איתם. אז זה גם היה מחליש יותר.
גם בספרד היה.
גם בספרד היה.
כן, כן, היהודי שהפך להיות קתולי, ו...
והוא עזר, נכון.
כן, באינקוויזיציה, זה היה יהודי.
אז מה, התפאר בנבואה ותיתן... תורה זולת תורת השם, ותאמר שימי את השם גם כן, כי אמרתו ותורתו אמיתית, ותחדש ספק ומבוכה. זה ספק ומבוכה, לא עכשיו בא מבחוץ שמתווכחים עם עם ישראל, כאילו בא מבפנים, כאילו משהו עכשיו חלופה. כי זו חולקת על זו, ושתיהן מיוחסות לאל אחד. אם עד עכשיו אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא, וזה שמולך ודאי לא מייצג את הקדוש ברוך הוא, אז מאוד קשה ללחוץ עליך. מה אתה, אתה, מי אתה בכלל? אבל עכשיו שהוא טוען שגם הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, והוא לא מאמין באלילים, הוא גם מאמין באותו אלוקים, אלא מה שהשתנה הנביא, ואתה הדרך שלך שונה. אז זה יותר מלחיץ. מתחדש ספק ומבוכה, כי זו חולקת על זאת, ושתיהן מיוחסות לאל אחד, והן מבוא לאיבוד זו וזו. וזאת תחבולה נפלאה אשר יעשה האיש הרע מאוד, שהוא ישתדל תחילה להרוג שונאו עם התקיימו עצמו, וכשילאה מזה ישתדל בעניין שירוג הוא עצמו ושונאו. כלומר הוא רוצה לעבור איזשהו תהליך של ליצור איזשהו זהות בין שנינו, ואז באופן הזה אם אנחנו נבין שאין כלום אצלי אז גם אין כלום אצלך, ומאלה אז הכל עבוד. איך התהליך הזה התחיל? בתחילת מי שמצא זה הדעת, היה אותו ימח שמו הנוצרי, שחוק עצמות, והוא מישראל. שאף על פי שהיה אביו גוי ואמו ישראלית, העיקר בידינו גוי ועבד הבעל בת ישראל אבלת כשר, ואולם נקראו ממזר להפליג בחרפתו, אבל הוא יהודי, הוא יהודי לגמרי. והוא הביא לחשוב שהוא שליח מאת השם לבאר ספקות התורה, ושהוא המשיח היהוד לנו עדי כל נביא, ופירש התורה פירוש מביא לביטול כל התורה וכל מצוותיה. זאת אומרת, אני ההמשך, אתם ממשיכים כאילו לבוא את השם, מתחלף הנביא, רק התורה שאתם עובדים אותה, יש עכשיו ברית חדשה. ברית החדשה לא דורשת מכם הרבה כמו שדרשה מכם התורה הישנה, אז בואו תצטרפו ותהיו בדרך הנכונה, וזה יותר, לכאורה יותר קשה לסרב, כי זה לא מישהו שאומר לך בוא תעבוד אלילים, אתה ממש מספיק חסון בשביל לא להיכנס לזה. אבל כשאומר לך תקשיב, יש פה איזושהי אבולוציה, איזשהו תהליך טבעי, איזושהי התפתחות, שאני גם הייתי כמוך, ואני התפתחתי לתוך משהו שהוא יותר מעודכן, יותר חדש, ועכשיו זה הדבר הנכון, אז זה יותר קשה להתגבר עליו מחשבתית. ועשו בו הראוי לו, וכבר, עם ישראל בסוף טיפל בו. הוא כבר הקדים השם להודיענו זה על ידי דניאל, ואמר כי ישתדל איש פריצי ישראל וכופריהם להפסיד התורה בהתפארו בנבואה, והכניס עצמו בעניינים גדולים, יאמר שהוא משיח, השם יכשילהו, כמו שיכשיל, והוא אמרו, ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. אז עוד פעם אותו יסוד. הרמב״ם התכלית פה להרגיע את עם ישראל. אז מה הוא תמיד עושה? קודם כל, תקשיבו, מה שאתם רואים זה התוכנית, ואחרי שהבאתי שזה התוכנית, תראו שכתוב מה יקרה. מה יקרה? הם יקשלו. אז הכל בסדר, תירגעו. ואחריו בזמן גדול יצאה תורה מני עשיו ויחסו אליו, ולא הייתה היא כוונתו אשר היה מאחל אותה, ולא יזוק מעשהו לישראל, ולא יסתפקו פה לרבים ולא יחיד, כי התבהר להם סתירה דבריו, וינצחו ונופלו בידיהם, עד שהיה סופו של אותו ימר שמו מה שהיה. אז כל זה על הנצרות. מה בא אחר כך?
אסלאם.
האסלאם. שלמה האסלאם הוא יותר מורכב מהנצרות?
הוא לא... כזה המנהיג שם, הוא לא... טוען שהוא הבן שלו.
יפה. בעוד שבנצרות יש מרכיב של עבודה זרה, שאתה אומר שזה שיתוף, אולי זה לא עבודה זרה, אבל ודאי יש פה צד שאנחנו לא יכולים לקבל, שיש לבן אדם איזה מעמד שהוא לכאורה אלוהי, שזה פשוט שטויות. אז פה פתאום בא האסלאם, ואומר לך, תקשיב, בדיוק מה שאתה רוצה. יש לך אלוקים אחד, זה אותו אלוקים שלך. ויש בסך הכל נביא, הנביא התעדכן, וגם המעשים שצריך לעשות התעדכנו כתוצאה מזה. אז זה כבר יותר קרוב אלינו. אז זה יותר קל ליפול בדבר הזה.
גם לא אוכלים חזים.
כן, גם לא אוכלים כזה, נכון.
חושבים מקניבליזם.
הרב קוק כותב שבנצרות ובאסלאם היה איזשהו תהליך של קירוב הגויים לעבודת השם.
זה הסוהר במקום מחילה.
זה לא סותר, הכל בסדר.
לא, אמרתי, הרב קוק מתבסס על
זה. הכל בסדר. ולכן התהליך הזה היה חשוב, כי אנחנו לא נמצאים בעולם הזה בשביל עצמנו. לכאורה תגיד, מה אתה שומכם הביא את כל אלה שילחמו בנו, אחר כך לא יצליחו. טוב, שלא יביא אותם, לא יביא אותם, הכי טוב. לא, צריך להביא אותם, למה? כי צריך לקרב את העולם שעבד עבודה זרה לאיזושהי הסתכלות של אמונה באל אחד. אז זה מתחיל מנצרות שהיא חצי אמונה באל אחד, ומתקדם לאסלאם שהוא יותר קרוב לבנה באל אחד, וברור שכולם הבל, אבל עדיין זה תהליך אי אפשר להגיע ישר ליהדות. לכן הקדוש ברוך הוא מעביר את העולם דרך התהליך הזה. אז היה בן משוגע אחד, הלך בדרכו שהוא פתח לו הדרך, והוסיף עליו כוונה אחרת, והיא בקשת המלוכה, הוא גם רצה לשלוט בעולם. ושיעבדו בני אדם, וחידש מה שהתפרסם. ורצנם כולם לדמות דתותם לתורת השם יתברך. אז באמת, למה לא בעצם? למה לא? לכל די דומה, הם עובדים את השם לגמרי המוסלמים, זה אותו אלוקים. הכל נראה מצוין. אומר הרמב״ם, ולא תדמה המלאכה האלוקית כמלאכת בשר ודם, אלא לנפתה שאין לו בחינה בשני. יש יכולת להבחין בין שני דברים. וההפרש, מה בעצם ההפרש בין היהדות לאסלאם? ההפרש בין תורתנו והתורות אשר התדמו בה, כההפרש בין האדם החי והמדבר, והצלם אשר תתוקן מלאכתו מן השיש או העץ או הכסף או הזהב. תגיד, פסל אומן, הוא בונה לך פסל. שנראה לגמרי כמו בן אדם. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, מה ההבדל? אתה רואה אף, אף, עיניים, עיניים, אוזניים, אוזניים. הכל אותו דבר בדיוק. נכון? מה אתה רוצה? מה ההבדל? אוזניים
לא ישמעו. הוא
אומר לך, אללה אכבר, רק יכול להיות רוצח.
שהשחל בחוכמה האלוקית במלאכת העליונית, במלאכה העליונית, כשיראה הצלם דומה לאדם בכל שטחו הנראה, בתוארו, בצורת ובעריו, בשיעורו ומראהו, יחשוב שמלאכת הצלם, כמלאכת האדם בשווה, למה? לסכלותו במה שבתוך האחד ומה שבתוך האחר. אתה יכול ליצור משהו חדש שהוא חיצונית, הוא אדם לגמרי. אתה יכול ליצור דת חדשה שחיצונית איך דומה ליהדות. אבל מה ההבדל הפנימי? החכם יודע תוכות שניהם, יודע כי זה תוך זה הצלם. אין תיקון מלאכה בו כל עיקר. בתוך האדם, יש בו נפלאות באמת, ועניינים מורים על חוכמת הבורא. נמשך הצבא בשרירה והסתעפה, מתבדל מיתריו ומקומות דיבוקם, והסתבר כשרה מהצמיחתם, והקבת עצמה ופרקיהם, ויציאת גידים דופקים ובלתי דופקים. רוב החוכמה של האדם היא לא איך הוא נראה מבחוץ, היא כל המורכבים הפנימיים שלו. אז מה שאתה אומר, יש פה אדם, אין פה בכלל אדם. זה לא שיש פה אדם, רק הוא חסר משהו. אין פה כלום, יש פה את הצד החיצוני של האדם שזה... מה זה, אלפית מהאדם? זה כלום מהאדם.
מה שהכי מגוחך, שכל הצורות של יהודים, זה מי הנוצרים והמוסלמים.
נכון.
אז תצרף עליהם, כאילו, זה הכי...
אתה מכיר משפט באנגלית, if you can't beat them.
Join them, כן.
כן? כן השחל בסודות ספרי הנבואה ובתוכות תורתנו. כשיערוך קצת התורה לתורה בדויה, חשוב שביניהם דמיון, כשמצא בתורת השם אסורות ומותרות, ובאחרת גם כן אסורות ומותרות, תורת השם מעשה עבודה, ובזאת מעשה עבודה, תורת השם תצווה ותזהיר ותעד טוב ורע, כלומר השכר בעונש לבסוף, וכן זאת תצווה ותזהיר ותעד טוב ורע. ואילו הבין שתי התוכות, אז מה ההבדל באמת? יכולה אוקיי, אז הכל בסדר, אז מה אתה רוצה? היה יודע שהתורה האלוקית האמיתית כל חוכמתה בתוכה, ושאין בה לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה, שאין בתוכה עניינים כל חוכמתה בתוכה, שאמינים מביאים תועלת בשלמות האנושית. אופה. אני יכול עכשיו להגיד חוקים. אני בונה פה איזה עם, עם חוקים, חוקים, 1, 2, 3 וזה. בסדר? מה זה עושה לבן אדם? האם החוקים האלה יוצרים שינוי באדם, או שהם נשארים איזה שהם מעשים חיצוניים, שבמקסימום יוצרים איזה סדר, אבל לא יוצרים שינוי בנפש של האדם. כל שכן, שלא יוצרים שינוי בעולם. הרב בנפש החיים, כל היום הוא מסביר לכם. שמה? במה גדלות האדם? שכל פעולה שלו, כשהוא עושה מצווה הקדוש ברוך הוא, כל העולמות משתנים. זה לא עכשיו פעולה חיצונית. היא משפיעה עליו, היא משפיעה על הסביבה שלו, משפיעה על העולמות העליונים, ויורדת חזרה שאיפה על העולמות התחתונים. את זה אתה לא יכול לחכות. אתה יכול ליצור דת שיש בה ציוויים, אתה יכול ליצור בה דת שיש בו איסורים, אבל אם אתה לא באמת אלוקים, אתה לא יכול ליצור דת שהמעשים שהיא מצווה מתקן את העולמות. אתה לא יכול ליצור דת שהיא מתקן את האדם, אתה לא יכול ליצור דת שלוקחת את העולם ליהודו, משפרת אותו שלב אחר שלב. זה רק יש בתורה, זה יש רק ביהדות.
אולי, אפשר להוסיף, אולי בשורש,
כן?
שהבדל מהותי עם האסלאם, שהאסלאם שוללת את הבחירה. כאשר הבחירה אצלנו זה היסוד.
אמת, נכון, נכון. מכתוב. נכון. יש כן זה... כמה זה נשלם?
גם זה מדובר על עם. כאילו, הנצרות זה כאילו... יכול להיות שתהיה, הנצרות יכול להגיע ל... קדושה במרכאות, אבל בן אדם יכול להגיע לרמה.
נכון, אבל
לא כעם.
גם לא כפרט, הקדושה של...
לא כדושה, אבל פשוט...
הקדושה של נוצרי, הקדושה במרכאות, הוא בהיבדלות מהעולם. הוא לא מסוגל לקדש את העולם. הוא מסוגל להגיד שהוא לא שותה יין. הוא לא מסוגל לקדש על היין. הוא מסוגל להגיד שהוא לא נושא אישה. הוא לא מסוגל לקדש אישה. וזה בדיוק ההבדל בין התורה לשאר הדתות. שאנחנו פועלים במציאות ומעוררים אותה, והם מקסימום יכולים להתבדל ממנה.
דבר על המטרה שלהם. כאילו, המטרה להגיע, אבל לא
כעם. זה לא אותה מטרה. זה לא אותה מטרה. זה מה שהסברתי בדיוק, שזה מטרה שונה לגמרי. שאנחנו רוצים לקדם את העולם, הם מקסימום יכולים להיבדל מחלקים החומריים שבעולם. יש כאין זה, יש בכוזרי, שהוא מביא משל כזה. למשל, לאיזה רופא גדול, שהוא היה מרפא הרבה אנשים. כל אדם שהיה מגיע אליו, אז היה מסתכל, אני אגיד את המילים שלי, יושב, מסתכל עליו, מדבר איתו קצת, ומתאים לו איזושהי תרופה, והרופא הזה היה, התרופות שלו ממש נוגעות בבן אדם. ואז הוא נהדר יום אחד, ובא עוזר שלו, איזה רמאי אחר, מה הבעיה? אני גם יכול להיות כמו. אז מה הוא עושה? הוא שם את אותו חלוק שלו, ושם את המשקפיים שלו גם, ועשה את הפרצוף שלו, וכל אחד שהגיע, הוא דיבר איתו ככה בצנות, ואחר כך הוא גם נתן לו תרופה מתוך מחסן התרופות של הרופא הזה הגדול. ומה הייתה התוצאה? שאנשים מתו. כי זה לא... זה שאתה יש לך אותו חלוק ואותה משקפה, אתה נותן אותה תרופה, אבל אתה לא יודע מה שורש של הבעיה של בן אדם, ואתה לא יודע להתאים לו את התרופה, ואז הבן אדם, הוא קורא לו מה שקורה לו. בסדר? אז זה עוד דוגמה שאי אפשר בחיצוניות לחכות וליצור שינוי פנימי. זה הדוגמה של הכוזרי. על זה אומר הרמב״ם, שמביא תועלת בשלמות האנושית, הוא מרחיק נזק, מונע מן השלמות ההיא, ויקנו מעלות מידות ומעלות שכליות להמון כפי שכלם ולסגולתם, כפי השגתם. ועוד דבר שהוא מדהים בתורה, שכל אחד יכול ללמוד אותה. כל אחד לומד אותה, כל אחד מתקדם בה, במקום שהוא נמצא. זה לא איזה משהו, יש מקצועות שהם ל... לא, כל אחד, כפי כוחו, כפי הבנתו, כפי מעמדו, התורה לוקחת אותו למקום שלו. בין אם הוא שייך להמון, בין אם הוא שייך לסגולה. אותם אנשים שהם נעלים. ובהם יהיה הקיבוץ האלוהי חשוב ומעולה, מגיע לשתי השלמויות יחד. רוצים לומר, השלמות הראשונה, אשר היא המשך מציאותו בעולם על הטוב שבעניינים נאותים לאדם, כלומר, התורה, למרות שזה לא התכלית העליונה שלה, היא גם מסדירה חיים חברתיים תקינים, שאנשים יכולים להיות ביחד ולחיות בצורה תקינה. והשלמות השנייה היא השגת המושכלות, זה מעלות הרוחניות שאדם קונה על ידי התורה, כפי מה שהם, כפי יכולת האדם. ושהתורות ההן המתדמות, כלומר, האסלאם והנצרות, עניינים אין תוך להם, רק חיקוי לבד, ודימוי והמשל, כיוון בו המדמה להגדיל עצמו, ושיביא לחשוב שהוא כפלוני ופלוני. אז עוד הבדל בין נותן התורה שלנו למנהיגי האסלאם. בסדר? בעוד שנותן התורה שלנו, הוא אמר, אנחנו מה? אני פה כלום. אני צינור, והתורה שבאה מהקדוש ברוך הוא היא זורמת דרכי לעם ישראל. אז עם ישראל מקבל את התורה. לא היה למשה רבנו שום שאיפה להיות באיזשהו מעמד פרטי. ויותר מזה, שהקדוש ברוך הוא בא לו בהצעה ואמר לו, תקשיב, אין להם חוטאים האלה, אני חס ושלום ממחה אותם ועשה אותך לגוי גדול. מה אתה אומר? עסקה. אמר למשה רבנו, יש עסקה אחרת. אתה פוגע בהם, אתה מוחק אותי גם מהספר שלך. למה? אני אין לי עניין להיות גוי גדול, אין לי עניין להיות, אין לי כלום. יש לי עניין שהעם הזה יגיע ליהודו. מה שאין כן ההנהגה של האסלאם, הוא רוצה להיות מלך, הוא רוצה שלטון, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה מעמד. זה עוד הבדל מהותי שממנו הכל בא.
אפילו יותר מזה. עכשיו אמר בני בכורי בגאולת מצרים. משה אמר, לא עדיף חיים, מה שאמר, מה אתה רוצה? זה יותר גדול, אתה, לא אני.
ושיביא לחשוב שהוא כפלוני ופלוני, ונגלה חרפתו למשיגים, ושב שחוק ולעג. כמו שישחקו וילגו על הקוף, שיחכה פעולות האדם. זאת אומרת, האדם הולך לגן חיות, רואה קוף. אז הקוף הזה אוכל בננה, למה זה מצחיק? אתה רואה אדם אוכל בננה, אתה לא צוחק. אתה רואה קוף אוכל בננה, מה זה משעשע אותך, למה? כי אתה מבין שהוא לא בן אדם. אתה מבין שיש פה איזה קצה שהוא מדבר לבן אדם, ובתוכו המרות שלו היא שונה, ומתוך הפער הזה זה מצחיק אותך. אותו דבר הגויים אל האסלאם. נכון שהוא אוכל בננה כמו שיהודי אוכל בננה, אבל אתה מבין שיש פער אדיר ביניהם. והדמיון הזה לא רק שהוא לא מפחיד, הוא גם קצת מצחיק. כך אומר הרמב"ם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.